אנחנו למדנו בקטע הקודם שיש מושג של מוץ שנמצא סביב הגרעין, ואת המוץ צריך, אחרת הגרעין לא יגדל. מה זה בעבודת השם? העניין של הגסות. הגסות הזו, מה היא עוזרת? שהבן אדם אומר לעצמו, אני חייב להיות כזה ולהיות כזה ולהיות כזה, אז זה שומר עליו שלא יהיה כל מיני יניקה לחיצונים ושלא ייפול בכל מיני עניינים לא ראויים. הבאנו דוגמה מאברהם אבינו, שאברהם אבינו באמת כשמצאת לבבו נאמן לפניך, אז לא היה לישמעאל יותר מקום. ככה כשיהודי מגיע למצב כזה, אז מבטל את כל המגע לעניינים הלא טובים, אפילו הסממית, שבדרך כלל המלך לא אכפת לו שיש לו סממית על הקירות, אבל כשהמלך מגיע למצב של כגאו גאה, בהתארות הדנטטה של היהודי, אז הוא באמת גם רוצה להיפטר מעצממית. או ד' ואומנם זהו דווקא בהתחלת העבודה. מתי צריך את המוץ? מתי צריך את הגסות הזו? תחילת העבודה, תחילת הדרך. בתחילת העבודה יש סכנה שאם לא יהיה לו את המוץ, את הגסות, הוא עלול להיגרר לעניינים לא טובים. אבל לאחר שנמצא לבבו נאמן, על אחרי שהבן אדם כבר לבבו נאמן, הוא כבר מקובע, הוא יודע, הוא רוצה להיות יהודי, רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, כל השטויות האחרות כבר לא יפילו אותו ולא מעניינים אותו, אינו צריך להתערות הדלתת הזאת מבחינת הגסות. זה כמו שהחיטה, אחרי שהיא צמחה, אתה לוקח את המוץ וזורק אותה, לא צריך אותה יותר. ודי לה מבין. ואברהם שיצא ממנו ישמעאל גם בתחילה. ושאברהם אבינו כן יצא ממנו ישמעאל, לפי שנמצא לבבו נאמן גם בתחילת עבודתו. ישמעאל יצא מאברהם כי אברהם לא תפס אצלו מקום ישמעאל. אברהם היה לבבו נאמן מההתחלה, מהרגע הראשון. אדם רגיל, אם הוא לא יהיה לבבו נאמן ויהיה ישמעאל בסביבה שלו, הוא יכול ליפול. אברהם להפך, גדולתו הייתה כזו שנתנה מקום גם לישמעאל. וזה יצא השפע גם למי שאינו ראוי אחר דקולה כמי כלו. כולם היו בתהילים לגמרי לגבי מעלתו של אברהם, אז מה אכפת לו שיש גם נתינת מקום לישמעאל? אבל תלמיד חכם, אבל שמדובר באדם רגיל, לא אברהם אבינו, צריך להיות בתחילת עבודתו בחינת גסות. הוא חייב שבתחילת הדרך יהיה לו את הגסות הזו, את התחושה, אני חייב להיות בסדר, אני חייב להיות טוב, התחושה, ולא להגיד עצמו, מי אתה בכלל? לא, כן, אני רוצה להיות כך וכך, הוא חייב את התחושה הזו. גם במה שמתבונן בהשגת אלוקות מבחינת ממלא וסויבב, הוא מתבונן, הוא משיג, הוא אומר, הבנתי את הקדוש ברוך הוא, הבנתי ממלא כל העולמים. הוא אומר לו, אתה הבנת? עכשיו בכלל להבין את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, כן, הבנתי. אז התחושה שלו שהוא הבין, תן לו תחושה טובה, למרות שבאמת מה הבנת? הרי אי אפשר בכלל להשיג אותו. אבל התחושה שלך כאילו הבנת, הוא מחמד זה מתפעל בבעבה ועירה, בסדר, בתחילת הדרך זה מה שצריך להיות. גם זה נחשב בחינת יש ודבר. אז הדרך הזו, הישות הזו, היא חשובה מתחילת הדרך. כי יש מי שמשיג. הוא כרגע יש שהשיג, הוא הבין. ונדמה לו ההשגה לאיזה דבר מה. והוא חושב, הבנתי, הגיע לי, אני יודע כך וכך, יש לי תעודה, סיימתי 5 דרגות באלוקות, ואני מבין על מה מדובר. בתחילת הדרך זה בסדר גמור, שייתן לו את התפיסה על השכם. הוא באמת, לאית מחשבה והשגה, תפיסה בי בעצמות אלוקות. האמת היא שאין שום השגה, אפילו לא של מהלכים עליונים, שיכולים להשיג. כי הוא למעלה מבחינת ממעלה וסויבב, ולבעל למעלה מכל בחינת ההשתלשלות. האמת הוא שהוא הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הבחינות, למעלה מכל התפיסות. ולכך גם התבננות זאת, תפל בסוף. לכן, כשאדם מגיע להשגות גדולות, הוא יכול להגיד, כל מה שהבנתי עד היום לא שווה שום דבר. התחלתי להבין. דוגמה לדבר, יש סיפורים על גדולי ישראל, שהם כתבו פירוש על התורה. כתבו פירוש, אדמו הזקן אפילו מספר עליו, כתב פירוש על כל התורה. אחר כך הגיע להכרה מסוימת, הוא הבין שלא צריך, זה לא מתאים שהוא יפרסם את זה, לקח את זה ושרף את זה. למרות שזה היה פירוש, שהיה פירוש על כל התורה, אבל אתה מגיע לרמה כזו שאתה אומר, זה עין ואפס, לא שייך שום דבר. זה אומר כאן, כשאדם מתבונן והבין אלוקות, אבל אחרי שמגיע להתבוננות ומבין את עצמות השם, ומבין שמשהו הבין עד עכשיו זה בעצם מים ואפס, אז גם ההתבוננות זאת הוא כמו המוץ, תפל בסוף. כשנשלם במעלת העבודה וזכה להידבק בעצמות ומהות או אינסוף שלמעלה מן ההשתלשלות. עד שיחשב בעיניו כמו מוץ וטבן לגבי העיקר. כשאתה מגיע לעיקר, אז אתה לא אומר, טוב, בוא נשמור קצת גם מה... אין, זה שום דבר. אם אתה עדיין מחשיב את, את המוץ, סימן שלא הגעת עדיין לגרעין. אתה עדיין חושב... תשמינית הזו, צריך לך בתחילת הדרך, אבל אחרי שאדם הגיע לעיקר, הוא זורק את זה, הוא לא שומר על השמינית הזו. כך כל הטעמים שהיו לו בהשגות והתבוננות כל ימי עבודה באהבה ויראה, בהתחלה היה לו שמחה והיה לו טעם והיה לו חשק, הנה אני מרגיש ככה ואני מרגיש ככה, כל מה שאתה אני מרגיש ככה ואני מרגיש ככה, זה טוב בתחילת העבודה. בתחילתו אינם אלא כתפל באלמה לגבי העיקר. כי בהגיעו לבחינת עצמות אור אינסוף, כשאתה מגיע לביטול אמיתי, כל הטעמים שבחינת ממלא וסבב כלא יחשיב הממש, כל הטעמים האחרים אין להם שום ערך, שום תפיסת מקום לגבי עצמותו. כמו שכתוב מילי בשמיים, אם חלו חפצתי בארץ, יהודי אומר שמיים, ארץ, מילי, לא צריך, אני רוצה רק אותך בעצמך, ודי למבין. נראה עוד קטע אחד, אתה התבאר עניין המשל מן המוץ שסביב לחיטה. עכשיו להבין טוב את המשל שלמדנו בתחילת המאמר על המוץ שיש מסביב לחיטה. דיני כמו המוץ, מה התפקיד שלו? שהוא שומר לחיטה מן החום ומן הלחלוחית. המוץ שומר שהשמש לא תשרוף את החיטה מהחום, והוא שומר שהלחלוחית לא תגרום לרכב מהגשם. מה זה ברוחניות? ברוחניות אדם יכול ליפול או מחום או מקור, והמוץ שומר עליו. עכשיו אני אסביר מה זה החום והקור השליליים האלה שיכולים להפיל אותו. כך הנמשל בניצוץ האלוקי שנקרא אור זרוע, כל יהודי יש לו נשמה, כל יהודי יש לו ניצוץ אלוקי שהוא צריך לצמוח, והוא צומח מלמטה, ואומנם היה קלה ונאבד אורו, האור של הנשמה שיהודי יש לו, היה חלילה יכול ללכת לאיבוד, מפני ריבוי חום במותרות תענוגים חיצוניים, אדם היה מתחמם בכל התאוות של העולם, היה מונח בתאווה כזו, בתאווה כזו, מתפעל מזה, מתפעל מזה, מה אם הנשמה שלך תלך לאיבוד, ברוב כל החמימות של התאוות, ואין חמימות התאווה וכיוצא, אז זה אופציה אחת שיכולה לגרום לבן אדם ליפול. מצד שני, גם הקור יכול להפיל אותו. מה זה הקור? האדישות, החוסר אכפתיות. או מפני ריבוי הקרירות, והוא כמו עצלות. הוא אין לי כוח, תעזור מה פתאום, אתה נהיה קר, נהיה אדיש, אז אתה נרכב. שהוא דמיון הריקבון של הגרעין. אז אם לבן אדם לא יהיה את הדחף הזה, אני חייב לשמור על עצמי, אני חייב לשמור על המצב שלי, אני חייב להגיע לזה וזה, אם לא יהיה את הדחף הזה, את הגאווה הזו, את הישות הזו, או שהוא יישרף או שהוא ירכב. אז לכן הוא חייב בתחילת העבודה לתת לעצמו את התחושה הזו, אני חייב, לא מתאים לי ליפול בזה, לא שייך, לא מתאים לי. אך על ידי בחינת המוץ, מתקיים וצומח וגדל באהבה ויראה בלתי מונע. אם יש לך את המוץ, יש לך את בתחילת הדרך את השמינית שבשמינית, הגרעין צומח, יש שמש, יש קור בעולם, לך זה לא מעניין, השמש לא פוגע בך, הקור לא פוגע בך, אתה שמור ומוגן. והיינו, מה זה המוץ הזה? בחינת הגסות וההתנסות שיש לאדם בתחילה. מה התחושה שיש לו בגסות הזו? שלא רוצה להיות נפרד. לא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן אומר לעצמו, אני חייב לשמור על עצמי. והוא כמו הריקבון, או... לא רוצה להיות נפרד, לא רוצה להירכב להיות נפרד, או לא רוצה לשרוף בחמימות התאוות וכיוצא. לא רוצה להיות נפרד מהריקבון, ולא רוצה להיות שרוף בתאוות העולם. וגסות זו סובלת כל מה שיש בנפש הבהמית. כמו שהמוץ סופג את כל הפגעים החיצוניים, ככה הגסות הזו סופגת את כל מה שהנפש הבהמית מפילה על הבן אדם, מן החום ומן הלחות על דרך משל, ומחמד זה בגלל שהכל נספק במוץ הזה, הישות הזו סופגת את הכל ולא נותנת לפגעים לפגוע בנשמה, אז מה קורה? אור ניצוץ האלוקי הולך וצמח וגדל תמיד באהבה ויראה עד שנגדלה בשלימות, אז הוא נהיה כמו שצריך. כמו שכתוב, רבבה כצמח השדה ותרבי ותגדלי, כמו שנאמר על עם ישראל, גדלים והולכים. ואחר שנשלמת, אחר שהוא גדל עד הסוף, מה עושים עם המוץ? נזרקת ממנה המוץ. גמרנו, אחרי שבן אדם הגיע, מבין שהוא באמת צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא והכל עין ואפס, אז גמרנו, כבר לא צריך יותר את השמינית שבשמינית הזו, את הגסות הזו, זורק את זה. אם הוא יקן, ואז העשירי יהיה קודש להשם, כמו שאמרנו בקטע הקודם, שאי אפשר לאסר את התרומה מהחיטה, כל זמן שהמוץ מעובב שם. אחרי שזרק את המוץ, אתה יכול לאסר אותו. והנמשל הוא שבהגיעו לשלימות הגידול, אזי הוא דבוק בעצמותו ומהותו יתברך, וגם כל הטעמים וההשגות שהיה שומר לפרי, בתהילים ונופלים. מפני שהוא עניין לבב נאמן הנעל, זה נקרא מצאת את לבבו נאמן לפניך. כמו כן מלמעלה למטה, בהתערות הדלילה, אמרנו שאם האדם מעורר מלמטה, את הגסות, את הישות, מיתרות דלתתה, אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה נוהג בדיוק אותו הדבר. אני משאלו כך, אותו דבר מלמעלה הקדוש ברוך הוא נוהג. די בתחילה נעשה היתרות הדלילה בבחינת גאות והתנסות. גם הקדוש ברוך הוא נכנס למצב הזה של גאות והתנסות, ואז מה? הוא זורק את כל המפריעים. הוא עוזר לך שהמפריעים מבחוץ לא יבוא. ככה הקדוש ברוך הוא, מי מפריע לו? לא תפס, שום דבר לא תופס מקום. אבל כשאתה מגיע לגאות כזו, לזרוק מעצמך את המפריעים, אז הוא אומר, גם אני אעשה אותו דבר. אני גם אזרוק את כל המפריעים. והוא נקרא מוץ וטבן למעלה, בכדי שעל ידי זה לא ייפול האור ברכבון וכיליון החום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה, שההפרעות לא יגיעו, יש לו סייעת דשמיא. והם מניקת החיצונים והקליפות, לפי שהוא רם על כל גויים. אחר שנגדל אור הזרוע לצדיק חייל מין, אחרי שהוא גדל, אחרי שהוא מגיע למצב של שלימות, אינו צריך לבחינת מוץ ותבן, זה לא מלמטה ולא מלמעלה. וכל זמן שלא נמרח הקרי, מה זה לא נמרח הקרי? כל זמן שלא הפרדנו את המוץ מהגרעינים, ועשינו הרמה של גרעיני חיטה טובים, אז באמת פטור מן המעשר, כנל, כמו שאמרנו קודם, מדי למבין. וזהו, זה הסיום של הקטע, זה תלמיד חכם, צריך להיות בו גסות שמיני שבשמינית. מה זה שמיני שבשמינית מבחינה מספרית? והוא חלק מסמך ד', חלק אחד מ-64. 64, חלק ל-8 זה 8, לחלק ל-8 זה 1, אז 1 חלקי 64. ודווקא 1 חלקי 64, אם יהיה טיפה יותר, זה יהיה 1 חלקי 63, 63 זה אותיות גס. אז אל תהיה גס, תהיה רק אחד חלקי ולא חלק סמך ג' והוא גס. אתה, הגסות שלך צריכה להיות כזו שהיא לא תהיה גסות בשם הגלו, שיהיה אחד חלקי סמך ד'. החף על פי כן, בחלק סמך ד' באותו אחד חלקי 64 יש בו מן הגסות, קצת גסות יש שם, אבל הגסות המעטה הזו היא מייפה אותו. אמנם מאטרלי, זה מייפה את החיטה כססה לשיבולתה, כמו שהשיבולים בשדה נראים יפים, כמו כתרים עליהם. מה זה הכתרים? זה המוץ, כרגע זה נראה קטע, בסוף זה הולך לפח. בתחילת הדרך זה מייפה אותו, זה חשוב. פירוש מאטרלי, באתרה דגאות והתנסות, זה כמו קטע של גאות והתנסות, ומזה נשמר מכל דבר רע, והולך ומתגדל. כמו כן למעלה, כמו שמלמטה אדם מאתר את עצמו, אותו דבר הקדוש ברוך מלמעלה, מאתר לי לאור הזרוע לצדיק מבחינת התרת דגאות העליון, כמו שכתוב, השם מלאך, גאות לבש ודי למבין.